טוב, שלום לכם. אנחנו דיברנו פעם הקודמת על הבדלים בין נשים וגברים, ועמדנו על כך שעל אף אידיאולוגיות אחרות, אנחנו כן עומדים על כך שנשים שונות מגברים. בנושא הזה אני חושב שהצעתי פרק בספרו של הרב אלי הורוביץ, השם יקום דומו, מלחמת תרבות. זה מאמר לדעתי מאוד מאוד חשוב על פמיניזם. הוא בכלל מרחיב על התפיסה שלנו לגבי מה שטוב ברעיונות החדשים ומה שלא טוב. ותוך כדי המאמר הוא מבהיר, הוא מברר אצלנו מה מבחינת תפיסתנו מהות של אישה וגבר והביחד. אז זה מאוד מומלץ. אני חושב שהרעיון המרכזי היה שהחיי נישואין מלווים עם אינסוף של התמודדויות עם שוני. וכנראה זה אמור להיות, כי הקדוש ברוך הוא מצווה על גבר שמתחתן עם אישה. ולכן חשוב לדעת את השוני כדי שאתה יכול לזהות ולהבין, אבל בסופו של דבר, כמו שאני אמרתי, לא מתחתים עם אישה, מתחתים עם בן אדם, והבן אדם הזה, משתי בני אדם, זה אחריותנו לבנות את הבניין עד היד מהחומר גלם של שני האנשים. שאלות או הערות עד שאנחנו חוזרים לנושא של בחירת בת זוג? אוקיי, בואו נתקדם. איך שאני זוכר, עשינו קצת סיבוב פה על גבר, אישה וכולי. אני רוצה לחזור לנושא של הדייטינג, הביחד. ואם זכו לכם, אני הצעתי איזשהו רעיון של שלושה שלבים. שהשלב הראשון היה בעצם לבדוק אם יש קליק, אם יש טעם להשקיע. ואחר כך הנושא שהוא החלק האמצעי זה בעצם לוודא ש... קראתי לזה איסוף אינפורמציה, קצת לא רומנטי, אבל הרעיון לברר אם היא מתאימה לך ואם אתה מתאים לה. עכשיו אני רוצה להתקרב לחלק האחרון, וזה לקבל ההחלטה. להתחתן איתה. ואני רוצה לשתף אתכם עם כמה רעיונות לגבי הדבר הזה. עכשיו, יש בעצם, אולי אפשר לחלק את הקושי או לקבל ההחלטה לשתיים. הראשון הוא שאני חש שאין לי מספיק אינפורמציה. לא ברור לי, והשני, שיש לי את האינפורמציה, קשה לי להחליט. אני אדבר על שתי הקווים האלו. בדרך כלל התהליך הוא תהליך שמצטבר, ולאט לאט אני אוסף יותר חוויות, אני מברר עניינים אישיים וזוגיים, ולאט לאט אתה מתחיל לחוש ש... הצד הזה עולה ועולה, ואתה מרגיש שאתה מתקרב למה שלפעמים קל והרבה פעמים עוד לא קל. לפעמים אפילו התחושה של ביטחון שזה זה מלווה עם תחושה של ריבונו של עולם, הלוואי שהיו לי יותר ספקות. כי עכשיו שאין לי ספקות אני צריך להחליט, ואולי אני יכול להיות עסוק הערב, כי להחליט, וואה, זה קשה. יש סוגים שונים של קשיים. והסוג שאני רוצה להתייחס אליו היום, זה סוג שאני לא יודע, לא ברור לי אם היא המתאימה לי. ואני רוצה להציע בכלל דרך של קבלת ההחלטות. אני מתאר לעצמי שחלק מכם מתמצאים, אולי אפילו משתמשים בשיטה הזאת, אני ארוץ פה, אבל כדאי... בכלל לבנות את כל אחד לעצמו, איזה משהו שיטתי מבחינת איך אתה, כאשר אתה מגיע לצומת של כן או לא, איך אתה מחליט. ובדרך כלל יש כמה שלבים, קודם כל חייב להיות איזשהו בירור, בהירות של המטרה. על מה אתה מחליט? אתה לא הולך להחליט אם היא בחורה נהדרת, כי לא היית מגיע לזה אם היא לא הייתה נהדרת. אתה הולך להחליט אם אתה רוצה להתחתן איתה או לא. ופה הייתי מציע לכם להביא את זה לשכל. בסופו של דבר השכל צריך להחליט. אז צריכים לתת הרבה מרחב לרגש, אבל אנחנו צריכים להתייחס לרגש כאינפורמציה. לא כמחליט. צריכים לקחת את זה בחשבון, מנסה להבין מה הוא אומר לך, ואז להבין מה שעומד מאחרי הדבר הזה. יכול להיות שיהיה לנו, אולי אני אוסיף עוד שיעור על הנושא הזה, של המקום של רגש בכל התהליך. ופה הייתי מציע לכם, אחרי שאתם קבעתם את המטרה, להעלות דברים בכתב. למי שמוצא שזה עוזר. למה? אני חושב שהזכרתי ההבדל בין שלושה סוגי תקשורת. יש תקשורת של ביני ובין עצמי במחשבה, יש תקשורת של דיבור, ויש תקשורת של כתיבה. אלו הם שלושה דרכים שאני מוציא מה שיש בפנים. דרך מחשבה, דרך דיבור ודרך כתיבה. מה ההבדל המהותי ביותר בין שלושה הקווים האלו? המהירות. המהירות. כאשר אני חושב, אני טס, ואין גבולות. ולהחזיק אותה, את המחשבה לפעמים קשה. כאשר אני מדבר, קודם כל אני צריך קצת להעיט את הקצב. זה נותן לי זמן למה? לחשיב לעצמי. כאשר אני כותב, אז יש לי את ההזדמנות לחשוב על מה שאני חושב. וזה נותן לי עוד יתרון, כי מה שאני חושב היום על מה שאני חשבתי, יכול להיות מחר, אני אוסיף נדבך. אולי מחרתיים, ואולי בעוד שלושה ימים אני אדבר עם איזשהו חבר שלי, שלדעתי הוא מאוד חכם, ואני אזכור מה שכתבתי. כאשר אם זה היה רק מחשבה, ייתכן, וזה כבר חדשות של אתמול. אז זה תלוי כל אחד בעצמו שמכיר את עצמו, אבל בזה לדעתי, אני יודע שאני משתמש בשיטה הזאת, דברים חשובים אני מנסה לכתוב אותם, כי אחרת אני טס לנושא אחר ואחר. ולי נראה שאולי יש משהו מאוד אלוקי בדבר הזה. ביצירת האדם, בבריאת האדם, הפסוק אומר, נעשה אדם בצלמנו. ואיך מגדירים את הצלם? אז רוב המפרשים הולכים בכיוון של הרמב״ם, שזה השכל. עכשיו, לא יכול להיות רק שכל, כי אנחנו מכירים שהיום אנחנו יודעים שהפילים והדלפינים ואתה יודע מה, מגיעים לכיתה ב' ג', עושים כל מיני דברים. לי נראה שהשכל, שהצלם מייצג, הוא מבטא, זה הרמה של מודעות. הרמה שאני יכול להיות מודע למה שאני חושב. וזה נותן לי את היכולת להעריך אותו, לשפוט אותו, לשנות אותו, להשוות אותו למערכת של הערכים. אחרת, אני רק משתמש בשכל לעשות. זאת אומרת, לא בטוח שכלב בודק הכשרים. רעב אוכל, מקבל מכות, מפסיק לאכול. ברמה הזאת. אנחנו אמורים להיות אנשים שמסוגלים לחשוב ולחשוב על מה שאנחנו חושבים. וזה בעצם התהליך של קבלת החלטות. אתה רוצה להחזיק רעיון, וכל רעיון חשוב להעלות את זה, אבל אחר כך אתה רוצה להעריך כמה זה חשוב. אגב, זה מביא אותנו, הרעיון הזה, לדבר אדיר של המשך חוכמה באותו פסוק, שהוא מגדיר את הצלם ככוח בחירה. זאת אומרת, ברגע שאתה בוחר להתחתן איתה, או לא להתחתן איתה, או כל בחירה, אז אתה בצלם. כי אז אתה לוקח אחריות, כי החלטת. והמקום של ההחלטה אמור להיות השכל. Okay. אז זה אומר שהייתי ממליץ למי שזה מתאים, שיהיה איזשהו דף או שתיים, יתרונות וחסרונות. משמעות, משמעות. זאת אומרת, אם אני הולך להתחתן איתה, אני מתאר לעצמי שיהיה לי א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', אם אני מחליט לא להתחתן איתה, או מה יהיו החסרונות, מה הדברים שבינתיים גיליתי שזה לא בדיוק, אז שיהיה שמה, ואני מציע לכם לשבת על זה, לא להחליט מיד. לקח עצמן. ולמי שיש לו צד מתמטי ואחרת המחשבות עפות, אפילו לרשום נקודות מ-1, 2, שזה לא כל כך חשוב, עד 10, שהדבר הזה הוא בנפשי. ולבחורה הזאת יש את הדבר הזה, אין את הדבר. זאת אומרת, שיהיה לך גם איזשהו סדר עדיפיות. סדר עדיפיות מבטא מה? ערכים, בחירה, מה חשוב לך ומה לא. אני אולי פעם הבאה אתייחס קצת לנקודה שאני הולך להגיד עכשיו, אני ארחיב עליו. אבל למי שלא מוצא שום יתרון, שום חיסרון, אז יכול להיות שיש יש לו מזל, רק שבעזרת השם, אם הוא מרגיש ככה, שימשיך, שיעשה לעצמו נדר, שככה הוא יחשוב לכל החיים. כי אחר כך עלול להיות משהו, וזה יכול להיות זבנג. אבל מה שאני מתכוון הוא ש... אם אתה עושה את הדבר הזה, יתרונות וחסרונות, אתה בצד גדול לבניית קשר. כי לאחר הנישואין זה משחק אחר, זה לבנות קשר. ואני כבר מראש אומר לכם נקודה שהוא מרכזי בסדרה אחרת של איך בונים קשר. וזה אמירה, אם תסלחו לי בסינית, האמירה אומרת, there's no free lunch. אין ארוחה חינם. המשמעות היא שעל כל דבר משלמים, יש תמיד חסרונות בכל דבר. ולכן, אם אתה מחפש את הבחורה המושלמת, אז תיקח הרבה אוויר, כי היא אמורה להיות, אולי לפחות דומה לי, אם לא דומה לכם, עם חסרונות פה ושם, לא מושלמת. אז אני רגיל להגיד שעל אף שהקדוש ברוך הוא, מתעסק בזיווג זוגות, אז הוא משאיר לא מעט מקום לשכר טרחה. עובדים, ובזה מרוויחים. אז אם כן, אתה רושב את הדברים האלו, אז מה אתה עושה עם הרגש? אז מה שאני אמרתי, שאתה בעצם אומר, הרגש זה אינפורמציה. אני מרגיש מאוד נמשך. כאשר אני איתה, אני מרגיש א', ב', ג', ד', ה'. הדבר הזה הוא מאוד חיובי, אלא אם כן זה בטור השני, אבל באיזשהו שלב חשוב שאתה תיתן לזה מספרים. כי מה אנחנו יודעים על רגש? כן? זה הולך ככה. ולכן אי אפשר לסמוך על רגש לצמיתות, אבל מאוד חשוב שאתה כן מרגיש מה שאתה מרגיש, ואני ארחיב על זה בהמשך. מה שהייתי רוצה זה להציע לכם לקראת קבלת ההחלטה להתבונן בכמה שאלות. הנה שאלות שלדעתי לא יזיקו אם תזכרו אותן. דבר ראשון מאוד פשוט, האם אני נמשך? ומה זה נמשך? זה לא שאתה לא יכול להגיע לסדר בוקר כי אתה, זה לא טוב. זה בכלל לא טוב. אבל הרעיון שאתה הולך לדבר איתה הערב, אתה עובר חוויה, האם מתחיל להסתובב בראש, וואה, מה היא תחשוב על זה? וואה, בא לי לדבר איתה על זה. יהיה לנו כיף. אתה מתחיל לחוש שהחיים הפרטיים שלך, כאשר אתה ממשיך לעבור את החיים כרווק, אתה מתחיל לחוש שאתה מחכה לשתף אותה. אתה מחכה לשמוע מה יש לה להגיד. אתה הולך להרים טלפון אליה, בא לך לדעת מה היא עברה באותו יום. כי אתה מוצא איזשהו חיבור, זה מושך אותך, זה מעשיר אותך. דבר שני, הייתי מציע שתחשוב טוב טוב אם אתה מכבד אותה. שאתה מכבד אותה. עכשיו, יש נשים, אני חושב שיש גן אצל נשים לפרגן לגברים, ויש אצל גברים גן ליהנות מזה. במינון הנכון זה לא רע. במינון הנכון. אבל שלא נגיע למצב של הבחור שהגיע אליי פעם אחרי, אולי סיפרתי שאשתו זרקה אותו מהחלון, ולפני שהוא התרסק הוא קיבל קצת שכל, והוא בא ואמר, אצלנו כאשר אנחנו התחתנו, הייתה לנו אהבה משותפת. שנינו אהבנו אותי. אז בזה שאתה מרגיש טוב, כי היא יודעת לפרגן, היא יודעת לחייך, היא יודעת באמת להעריך את חוכמתך ותבונתך, וזה דבר טוב והלוואי לכל החיים. אבל תעצור ולשאול את עצמך, באיזה מידה זה הדדי? אתה רוצה לחוש שזכית עם הבחורה הנהדרת הזאת, שהיא בחורה לא רק תפורה לך, אבל אתה מעריך את הערכים שלה, איך היא מתנהגת, איך היא חושבת. עכשיו, היא גם בן אדם. זה לא אומר שאת שמה אותה באיזשהו מקום והיא איזשהו סגנו של הקדוש ברוך הוא. לא אתה ולא היא. אני לא מדבר על זה שלפעמים אולי היא כן אומרת שטויות, ואולי גם אתה לפעמים עושה. אני מדבר על רמה, לא רמה ש... אבל רמה מאוד אישי, שאתה מכבד את הבן אדם הזה. עכשיו, אני מוסיף את הצד השני, האם אתה מרגיש את זה ממנה? זאת אומרת שזה הדדי. אני זוכר פעם שדיברתי עם בחור ש... טוב, אני אסביר את זה בהמשך. נקודה נוספת, האם אני מרגיש שאני מכיר אותה מספיק טוב? לפעמים יש קשר על נקודות מסוימות, זה קשר נפלא, אבל פתאום אני לוקח צעד אחורה ואומר, אבל התחום הזה שמאוד משמעותי לי, אני לא יודע, לגבי משפחה שלה, לגבי זה. זאת אומרת, האם אני מכיר, אם אני מרגיש שגם מבחינת רוחב וגם מבחינת עומק, מה שאפשר לעשות לפני החתונה, וזה ודאי חלקי לחלוטין, אבל מה שאני מסוגל לעשות עד אז, האם אני מציתי את זה? האם יש תחומים? האם יש עומקים? האם יש דברים שמאוד חשובים לי? שלא בדקתי את המים. האם אפשר ללכת ביחד לשם? ואם הולכים לשם, מה תגובתה? אם זה טוב לי. כאשר היא, האם היא מספיק הצליחה להיפתח? האם אני מרגיש שאני מוצא את עצמי מספיק עמוק אצלה? ומה שחשוב לה? או אם אני כאילו מרגיש כל כך נפלא איך שהיא איתי, וואבא, לא בדקתי. מה היא חושבת על זה? ומה עובר עליה? הייתי מציע לכם לשאול את עצמכם, האם אנחנו יכולים לדבר? לדבר בצורה פתוחה? או האם אני מרגיש שיש לי חלקים שאני מסתיר, אולי מעצמי, אבל יותר ממנה, כי הם לא שייכים לקשר, ואם אני כן אפתח את הקופסות האלו, אני לא יודע מה יהיה. זה אני זוכר בחור שיצא עם בחורה נהדרת ממשפחה שידועה, משפחה מאוד טובה. והיה לו איזשהו כמה קטעים בעבר שלו שהוא לא הרגיש כבוד רב למעשים שלו. והוא מאוד, הוא אמר, אני לא יכול לדבר איתה על זה. אני לא יודע איך היא תגיב. אני מתבייש מזה. אז וקיימנו כמה שיחות עמוקות מבחינת המשמעות של הדבר הזה, מבחינת הקשר. האם הוא מעוניין להתחיל לבנות קשר של עד היד על בסיס שיש דברים מאוד משמעותיים אצלך, שאתה מעדיף שהיא לא תדע, או אתה מתבייש מהם, ואתה לא יודע אם היא תגלה את זה, איך היא תגיב. האם זה הבסיס? אז אם כן, אם אתם כן מרגישים שיש תחומים כאלו, אני מציע לכם לחשוב טוב טוב, להתייעץ ולחשוב על מהי הדרך ככל שאפשר להיפתח שתבדקו את החיבור סביב הדברים האלו, סביב היכולת כן לדבר, להיפתח, להגיע לאינטימיות הזאת שכל כך חשובה לנישואים.
אם הוא מתבייש בזה בפני מי הוא יפתח את זה?
מה?
אם הוא מתבייש בזה בפני מי הוא יפתח את זה?
כן, זה אולי הוא צריך... אני חושב שמותר לאדם להתבייש מדברים שהוא עושה. אני מקווה, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו בושה, זה דבר נפלא. יש דברים שאולי חלק מאיתנו עושים, שברוך השם מתביישים. אני מקווה שלא עושים, אבל בוא נגיד שלפעמים אפילו נופלים. אז כי אין צדיק בארץ, נכון? וגם צדיקים וגם אנחנו. אז אני לא כל כך מודאג מהבושה. אני מודאג מהתחושה שזה כאילו, יש המושג בפרקי אבות של אהבה התלויה בדבר. אנחנו לא רוצים קשר תלוי בדבר. או התחושה פנימי שאני לא יכול להיות אני. אז אני רוצה שהיא תדע מה שאני יכול לתת לה. עכשיו, יש שאלה טובה מתי לדבר. בוא נגיד שיש לי משהו שאני לא מתבייש. אני לא הייתי מציע שלהדפיס את זה באלף עותקים, וכל מי שבודקת לצאת איתי קודם כל הדף, אז כמה אני לא בסדר. הייתי מציע שתבנה את הקשר. זאת אומרת, אבל לפני שזה מתחיל להגיע לסיאו, אז להוציא את זה, שהדבר הזה יתגלה מתוך הקשר של קשר. זאת אומרת, היא כבר יודעת מי אתה, היא כבר בפנים כמו שאתה בפנים, ואם יש משהו שקשה, אז זה הזמן, לפני שהיא מתחייבת, שהיא תדע שיש פה פינה שאני מתמודד איתה, לא קל לי איתה. אוקיי. לדעתי, זה עניין של שיקול דעת. אני לא חושב שכל... טוב, זה גם תלוי בבן אדם. יש בן אדם שלא יכול לחוש מחובר למישהו באופן נפשי אם יש לו פינה שלא משותף. אם הוא לא יכול להחזיק יד של אשתו וללכת לכל פינה ופינה וכל מחשבה ומחשבה, אז הוא לא מרגיש קשור. ויש בן אדם אחר, הבן אדם הזה חשוב שהוא ימצא אישה עם אותה תכונה. כי יכול להיות אישה אחרת או בן אדם אחר שאומר, כמו שאתה אומר, אתה יודע מה, בגיל 16 עשיתי קצת שטויות, אני מאוד מתבייש, תם ונשלם, נגמר, לא קיים, אני לא אותו אדם, אין שום סיבה בעולם שאני אספר לה. אני אתן לכם דוגמה, בעלי תשובה שמתחתנים. אז אני בכלל לא חושב שכל שיחה חייבת לכלול את כל ההרפתקאות במרכאות של העבר. הבעל החדש לא צריך לדעת מה היא עשתה עד שהיא חזרה בתשובה. כלליות, הוא יכול, חשוב לו לדעת שהיא הייתה חילונית. חשוב לו, היא לדעת שהוא היה חילוני. אני חושב שכן. אבל פרטי פרטים, אני חושב שזה רק יזיק, כי הוא לא בן אדם, הוא לא אותו בן אדם. אבל זה עניין של שיקול דעת ועניין של אופי. וחשוב לכל אדם לדעת מי הוא, כדי שהוא יכול להציע לבחורה את רמת החשיפה שמתאימה לו. כן.
אני חושב
שאפשר
לתת
לזה
קצת סימן, שדבר שמאוד משמעותי אצל בן אדם, לא משנה מה זה, אם זה בעבר או עכשיו, זה נראה טיפשי, אם זה מאוד משמעותי אצלי, תופס אצלי הרבה מקום, אז ממילא, אני גם מרגיש לא טוב, אם אני לא אשתף בזה, מרגיש שהקשר הוא לא כל כך אמיתי.
כן. אני חושב שזה חשוב, אבל אם תרשה לי להוסיף על מה שאתה אומר, עליי לפתח גם רגישות במערכת הערכים שלה. זאת אומרת, אם זה משהו שאני חושב שזה פשוט נגמר, לא? אבל אני מגלה שאצלה התחום הזה הוא כן רגיש, חובתי עם הרבה רגישות להתקרב, לדפוק בדלת ולשאול אותה אם היא מעוניינת לשמוע על הדברים האלו. אצלי הם לא חשובים, אולי הם חשובים לך. אוקיי? אבל אני חושב שהקנה מידה של, עמות מידה של חשיבות, זה אני חושב רעיון טוב. עכשיו, עוד נקודה. האם אנחנו יכולים לא להסכים אחד עם השני? בכבוד ובקבלה. אז אני אומר לעצמי בראש ובראשונה, באיזה מידה אני מסוגל לכלול את האחר בעולם שלי? אני ארחיב באחד הפגישות הבאות על הנקודה הזאת, זה אחד הנקודות המרכזיות. הרי אנחנו הולכים לבנות דבר שלא בא לעולם. וזכותה בנישואים בדיוק באותה רמה שזכותי. וחייב להיות שכשם שפרצופיהם שונים כך, דעותיהם שונות. ובזה בהיותם זוג, אז אתם צריכים להחליט, ימין ושמאל. אז האם אתם מצאתם שבמהלך השיחות מותר לכם לא להסכים? ואם לא מסכימים, האם התחלתם לבנות איזשהו מהלך של בירור, שאתה מתחיל לחוש שגם אתה בא לידי ביטוי והיא באה לידי ביטוי? וההחלטות הן החלטות לא שאתה מחכה שהדבר הזה יעבור כדי לצאת מהפלונטר, או שאתם מוציאים דרך שאפשר להגיע לפשרות, לביטורים, להבנות, שסוללות את הדרך להמשך. וזה אני אולי מזכיר מה שאני חושב אמרתי פעם הקודמת, לא להיבהל מאי הסכמות. להפך, לראות אותם כאיזשהו מקום שחשוב הבירור שאיך אנחנו לא נסכים ביחד, ואיך אנחנו נהיה ביחד בטוב כאשר אנחנו מתגלים כאנשים שונים. האם יש לנו את היכולת לדבר בכבוד? והאם יש את הסימנים שיש לנו את היכולת להגיע להחלטות משותפות על בסיס השוני? ואולי הדבר האחרון, ובזה אנחנו נסיים, אני הייתי מציע לך לשאול, האם כאשר אני איתה, אני הבן אדם שאני רוצה להיות? האם כאשר אני נמצא איתה, מה שיוצא ממני, אלו הם הדברים שאני מכבד בעצמי, שאני מעריך בעצמי, שאני רוצה להיות, או האם אני מרגיש את עצמי בכוח הקשר, מוציא את עצמי כבן אדם שאני פחות מכבד. הרי חלק של המציאות של הבן אדם, שהוא נברא קשור. זה לא רק דו פרצופים מבחינת, יש הרבה בחינות של דו פרצופים וסוד הנסירה, אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו להיות משפיעים ומושפעים. ולכן להכיר את עצמך בישיבה, ואז להכיר את עצמך בסניף, ולהכיר את עצמך אצל סבתא, ואחר כך להכיר את עצמך אצל בצבא, ולהכיר את עצמך כבוס, ולהכיר את עצמך כעובד עם בוס קשה, יכול להיות שזה חלקים שונים לחלוטין של האישיות שלך. מישהו פעם אמר את זה יפה, הוא אמר, כל מי שאין לו פיצול אישיות, הוא אדם מאוד משעמם. זאת אומרת, אתה יכול להיות הכל, ואתה מעוניין להיות בן אדם שלוקח אחריות שחלקים החיוביים של האישיות יוצאים. ואחד השאלות הבסיסיות, לשאול את עצמך, כאשר אתה איתה, מה יוצא? מי אתה? ואם אתה הבן אדם שאתה מכבד בעצמך, זה בדרך כלל סימן טוב שאתה בדרך הנכונה. טוב, בוא נצור פה שאלות על הנקודה הזאת. כן.
כן. אז זו שאלה שונה, שאלה שנייה, גם מה שדיברנו על להחליט בשכל וגם את הקומה הזאת של הרגש, להפנים כאילו ברמה של שכל. השאלה אם זה יכול להיות ייחודי דווקא לנו, דברים שעובדים יותר בשכל ואצלם זה יבוא הרבה יותר אצל אנשים באינטואיציה, או שזה דבר שמשותף גם להם. אם נגיד כאילו מדברים על זה, זה כאילו נקודה שצריכה לעלות, שגם אני צריך, נגיד, צריך לדחוף אותה גם לחשוב על זה, או שהיא צריכה לדחוף אותך יותר גם לתת לאינטואיציה לפעול, אם זה כאילו קשור
דבר לנשים או... בואו נתחיל עם השני. כל אדם הוא עולם ומלואו. ולכן לענות בסיתונאות קשה. מה נקרא להיות בטוח אצל כל אדם זה אחר, איזה רמה של ביטחון ואיזה רמה של בהירות ו... אז יכול להיות שיש יותר אנשים שהידיעה נמצאת פה או באינטואיציה ופחות, אבל גם באופן עקרוני בן אדם, כאשר כתוב נעשה אדם בצלמנו, לא אמרו נעשה גברים בצלמנו. אז לפני 150 שנה הגיעה אליי בחורה, גם היא וגם אני היינו צעירים אז, עם בעיה שהיא הייתה מאוהבת עם בחור שהחליט פעם השביעית שכרגע הוא עוד פעם רוצה להתחתן איתה. ושאלתי אותה על הקשר, והיא סיפרה מסכת של, הייתי קורא לזה, התעללות נפשית של כן ולא, כן ולא, כן ולא, והשפלות, ומה לעשות, היא אוהבת אותו. והיא רוצה להתחתן איתה. והיא באה ליטול עצה. עכשיו, אני חושב שזה מתייחס. זאת אומרת, המערכות הרגשיות הן מערכות שהן מקבילות, אבל שונות מהמערכות השכליות, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו זה וזה. הייתי מציע בקיצור שתי דברים. קודם כל, חשוב מי הבעל הבית. ההחלטות נמצאות פה. עכשיו, מה התפקיד של הרגש? התפקיד של הרגש להיות יועץ. ואולי פעם הבאה, אחד הפעמים הבאות, אני ארחיב בנושא של הטיפול הנכון, השימוש הנכון ברגשות. אבל זה אמור להיות, אם אפשר, ביחד. זאת אומרת, לתת לרגש להתקדם יותר מדי לפני שיש שכל, הוא מסוכן. כי אתה עלול למצוא את עצמך בדיוק במקום של הבחורה הזאת שבאהבה בוערת, וזה כבר הרבה זמן שלא הפעלת את השכל, אם זה טוב לי או לא טוב לי. אז אתה רוצה, אם אפשר, שיהיה איזשהו איזון יחסית. אוקיי?
אבל כשראיתי אינטואיציה, הייתי באחד מהספרים, אומרים שזה לא בדיוק רגש.
כן, כן, אינטואיציה זה, כן. אינטואיציה זה שאתה יודע. זה לא שאתה מרגיש, אבל אתה לא יודע שכלית, אתה יודע במקום אחר. הקושי עם אינטואיציה שבגיל שלכם, זה בדרך כלל עם גלגלי עזר. כי יש לפעמים אינטואיציה שהיא לא נכונה. ולמי שחש שיש לו אינטואיציה טובה, הייתי מציע שמכאן להבא, וגם לעשות איזשהו סקר אחורנית, האם זה בסופו של דבר היה נכון. כי לפעמים יש לנו הברקות נפלאות שאחרי חודשיים אומרים, וואה, למה קניתי את המניות האלו? כאילו, אתה מבין? אז לא תמיד, אינטואיציה זה איזושהי הברקה שהיא לא בהכרח נכונה, וכדאי לכל אחד עם האינטואיציה שלו לבדוק אם שלו עובד נכון. אוקיי? אז השאלה הראשונה שלך הייתה?
השאלה המשלבים, כאילו, למה דווקא לבדוק את הקשר לפני ההתאמה השכלית, ככל זה צריך להיות הפוך, כי... לא יקשר יותר מדי, ואז בעצם...
לא, אני חושב ש...
יכול להשפיע על המחשבה שבאדם לא יחשוב ישר.
לא, אני חושב שההתאמה שכלית, אחד הבעיות היא ככה, שברגע שאתה עושה את הרשימות האלו, אז בדרך כלל אחרי פוגשים אותה, אם יש איזשהו חיבור, לפעמים זורקים את הדבר הזה, ולפעמים זה נכון. זאת אומרת, הרשימות האלו שדיברתי עליהן, הם בשבילך, הם לא הופכים להיות הקשר. יכול להיות שאתה תגלה, אני מכיר חבר'ה שאומרים כזה דבר, אני פשוט פגשתי אותה, היא כל כך שונה ממה שציפיתי, כי הרי הרשימות באות על איזה בסיס? על העבר. אני לא יכול לבנות רשימה על תכונות שלא פגשתי בחיים, ובהכרח כולנו מוגבלים, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש לו חוש הומור, הוא יפגיש אותך עם בחורה כל כך שונה ממה שאתה ציפית, ואתה חשבת על זה, ופתאום זה, ואתה בהלם, ומתברר שבחורה נהדרת. ואולי אפילו לפי האידיאולוגיה שלך, בגלל הנתונים, היא הייתה אמורה להיות בכלל לא, ופתאום אתה, אני מאוד ממליץ שתהיו פתוחים לזה. ללכת עם זה עכשיו, ללכת עם זה גם עם הלב, אבל גם עם השכל. וכי שוב, הדברים האלו לא הולכים לפי הספר. המציאות קבעת, וכדאי לנו להיות מאוד מאוד במציאות ועם עצמנו.